שלום לכולם וברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן איתכם יהודית כץ בפרק 141. כאן אנחנו חושבים טוב טוב על מה הופך את החיים שלנו לחיים שראוי וטוב לחיות אותם. איך אנחנו יכולים להיות טובים יותר לאנשים אחרים וגם לעצמנו. והיום אנחנו נתמקד במילה כזאת קטנה שיודעת לתת לכם אורגזמה נפשית. אבל רק אם אומרים אותה לכם. והמילה הזאת היא צדקת. או את צודקת. להגיד את זה לצד השני זה כבר עסק אחר, ואנחנו כולנו יכולים לשאול את עצמנו, מתי בפעם האחרונה יצא לנו להגיד, סליחה, טעיתי, והאם יכול להיות שאני באמת אף פעם לא מאלה שטועים? היום אנחנו במרץ 2023, בתקופה מאוד מאוד סוערת, יש פה שני צדדים שמתווכחים, ובלי קשר לדעה הספציפית שלכם, לי זה ממש ממש כואב לראות כמה אנחנו יוצאים מוויכוחים בתחושה שלא הקשיבו, אני לא הקשבתי, לא הקשיבו לי, לא ראו אותי, אף אחד לא יצא מזה חכם יותר, אנחנו רק יוצאים רחוקים יותר. והעניין הוא שהמרדף שלנו אחרי הצדק יודע גם להחריב מערכות יחסים. כשאנחנו מסתכלים על אותו עניין ורואים אותו בעיניים אחרות ואנחנו מרגישים שזה מפריד בינינו. אז היום אנחנו נדבר על להיות צודקים, על מי יותר חכם, מה המטרה האמיתית שלנו בכלל בכל הסיפור הזה. אנחנו נתמקד בעיקר בדוגמאות ממערכות יחסים קרובות ובנושאים אישיים, אבל אפשר לחשוב על הנושא הזה גם בראי של התקופה שלנו, וגם בהקשר של ויכוחים שהם יותר רחוקים ממערכת היחסים הכי הכי קרובה שלנו. והשאלה היא אם אנחנו באמת יכולים לייצר חיבור, אפילו אם אנחנו באמת באמת צודקים. אז לפני שאנחנו צוללים פנימה, אני רוצה להזמין אתכם למשהו שאני ממש 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 מתרגשת, כי הפודקאסט חוגג יום הולדת 6, הוא עולה לכיתה א', ויש אירוע שאני כבר עובדת עליו המון זמן, וממש משקיעה בו וממש מחכה לו, שהוא פשוט החגיגות של 6 השנים, וזה קורה ב-24 במרץ 2023 בהרצליה. ואם אתם אוהבים את הפודקאסט, ממש ממש כדאי לכם להיות שם. הולכים להיות שם המון דברים מרגשים, הולך להיות שם דוקטור מיכה גודמן, שהוא מלא זמן אני רוצה להעביר אותו לפודקאסט, אז אנחנו הולכים לדבר שם במין שיחת פודקאסט לייב כזאת. אני הולכת לתת שם מין קטע מאוד מאוד אישי, גם על מאחורי הקלעים, על המון שאלות ששלחתם לי, שהיה חשוב לכם לקבל עליהם תשובות. רונית כפיר, שגם התארחה כאן בפודקאסט כמה פעמים, הולכת גם להגיע לשיחה על, של כזה פודקאסט לייב מולכם, והולכים להיות עוד הפתעות ותרגולים, ואפילו ליווי מוזיקלי, ובאמת אני מתרגשת כאילו זה החתונה שלי. אז המקומות מוגבלים, הלינק מחכה לכם בסוף הפרק, וכמובן גם בגוגל תוכלו למצוא את זה בקלות, קראנו לאירוע הזה מתחברים מחדש, חיבור לעצמי, חיבור לאנשים אחרים, וזהו, מקווה שנתראה, ומכאן אנחנו עוברים ישר לפרק שלנו להיום, ואני רוצה להזמין את האורחת שלנו, את נעמה קמינר מבורך.
הלו.
ברוכה הבאה.
ברוכה נמצאת, מה העניינים?
איזה כיף שאת כאן פעם שנייה.
כן. פעם הראשונה הייתה מאוד מוצלחת, נכון?
נכון, נכון. באמת. דיברנו על קנאה אז, וגם הרגעת את הבת שלי, כשאף אחד אחר לא הצליח להרגיע אותה.
נכון, שהייתה קטנטונת.
הייתה אז בת כמה חודשים, והיום כבר בת שנתיים, אז אנחנו, מה שנקרא, it's about time, להיפגש שוב. ואני אגיד עלייך שאת יועצת ומרצה לפסיכולוגיה חיובית, ואת עושה המון המון דברים מעניינים, ואתם מוזמנים לשמוע גם את הפרק הקודם שלנו. ואנחנו היום בעצם הולכות לצלול לתוך צדק, לתוך ויכוחים, ואני רוצה להגיד לך שלפעמים כדאי פשוט להיות צודקים.
לפעמים כדאי להיות צודקים. לפעמים אנחנו צודקים, באמת.
כן.
זאת אומרת, אנחנו לא תמיד צודקים, לפעמים אנחנו צודקים. כדאי או לא כדאי? לא יודעת, מה זאת אומרת כדאי? להיות צודקים.
כאילו, חששתי שתבואי לפה ותתחילי כזה, את יודעת, להגיד, אל תהיה צודק, תהיה חכם, ויש פעמים בחיים שאני באמת צודקת.
אוקיי, ואת צודקת, ומה את עושה עם הצדק הזה? כאילו, זה חייב להיות...
אז א', צריך שאנשים ידעו את זה, כי אז הם יקשיבו לי יותר, ובעצם הוכיח לי שתהליך החשיבה שלי הוא תהליך נכון. וזה עוזר לי לדעת שאיך שאני חושבת על העולם, זה דרך שגם היא נכונה, ואני יכולה לפעול לפיה.
זה גישה קצת סוליסטית בעצם מה שאמרת עכשיו, כי אם את לוקחת את הגישה הזאת לתוך מערכות יחסים, במיוחד עם זה, עם אנשים שהם חשובים לך וקרובים אלייך, אז הצדק שלי כאילו, את יודעת, תמות נפשיים פלישתים, כי הצדק שלי זה הדבר שחייב להיאמר, לא בדיוק הגישה הנכונה, יהודית, אפילו אם את צודקת. זה ברור שלפעמים את צודקת, וזה בסדר, זה ממש לא ברור להגיד שאם יש לי פה את הצדק, הוא חייב להיאמר, הוא חייב, הצדק שלי הוא השולט פה, בתוך הסיטואציה, ממש לא.
כן, אבל אם אני אוכיח לך שאני צודקת, אז אנחנו נעשה את מה שאני רוצה, או את מה שאני חושבת, את מה שאני אומרת, ואז התוצאות בעולם יהיו תוצאות יותר טובות, ולכן שווה לי להשקיע מאמץ בלהראות לך שאני צודקת.
ואם תראי לי שאת צודקת, אז אני אשתף פעולה, או שאני אתכופף ואגיד, טוב, היא צודקת ואין לי כוח שהיא תאכל לי את הראש, אז אני אשתף עם זה פעולה ואני אזרום. ואז מה קיבלת פה?
אולי זה עדיין עדיף, כי עדיין נעשה את התוצאה הטובה יותר, ואת תודי לי אחר כך, כן, היא צדקתי, ואני לא אצטרך להגיד לך, נו, אמרתי לך, אלא אנחנו פשוט נעשה את מה שאני חושבת, ונגיע ככה לתוצאה יותר טובה, ואז גם את תהיה מרוצה, ותהיה בהכרת תודה, והקשר שלנו יהיה קשר טוב, כי לא נעבור את כל המכשולים מזה שעשינו את מה שאת רצית.
אבל מה עם הצדק של הצד השני? זאת אומרת, יש את הצדק שלי וכולי וכולי. זאת גישה, תחשבי שנייה מה שאת אומרת, את בן אדם עם ראש על הכתפיים. כשאת באה ואומרת...
רגע, את אומרת שאין לי ראש על הכתפיים?
חס וחל... לא, 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 אני... זאת הייתה אמירה, זאת הייתה קביעה, אוקיי? אני צודקת בקביעה שלי. בן אדם חכם עם ראש על הכתפיים. כשאת באה ואומרת לי, בכל פעם שאני צודקת, בעצם, הצדק שלי, זאת אומרת, זה חייב להיות על השולחן, זה חייב להיות ברור, ועל פי זה יישק דבר, זה בעצם מה שאת אומרת? כי זה קצת ילדותי, מה שאת אומרת. תחשבי על זה שנייה.
קראת לי ילדותית עכשיו?
אמרתי לא, אמרתי שהאמירה הזו יכולה להיות ילדותית.
לא, את חושבת שאני ילדותית.
שומעת חמה היום. קורה.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. זאת הייתה סימולציה. נעמה ואני בעצם מתחבקות כרגע.
הכל טוב, חבר'ה. לא יהיו פה מכות, אל תדאגו.
הנבדקים לא הציגו את דעתם האמיתית. לצורך המחשה בלבד. אז בעצם עשינו עכשיו הדגמה קטנה לאיך נראה ויכוח ולאן הדבר הזה הוביל אותנו. איך הרגשת בוויכוח שלנו?
הצלחת לשכנע אותי שאת רצינית.
שאני רצינית וכאילו לנצח את הוויכוח הזה.
כן, כן.
לא באתי להפסיד.
כן, זה היה איזה דוח כזה. איך זה היה בחוויה שלי? כמו שקורה לאנשים שנמצאים ליד מישהו שהוא משוכנע בצדק שלו, הוא כאילו בתוך הרכבת הצדק שלו, ואתה לא, קצת קשה לפעמים לעקוב אחרי זה, אתה רוצה לענות על משהו, אבל הבן אדם כאילו בדוח שלו, זה היה קצת מבלבל, קצת מרתיע, וקצת מרחיק.
אבל שכנעתי אותך?
נראה לך?
אוקיי, אז אנחנו כבר רואים שהגישה של בא פשוט כזה, כל אחד אומר את משהו, או אומרת את מה שהיא חושבת, לא תמיד מובילה לשינוי. וזה העניין, כי אני כאילו באה ואומרת, הנה, אם אני רק אגיד את כל מה שיש לי להגיד, ואני אגיד את זה הכי חכם והכי מגובה, ואני אתעקש על זה, אז את תשתכנעי, ואז אנחנו נהיה כאילו eye to eye. למה זה לא עובד? ואולי תגידי קודם, מה זה להיות צודק? כאילו רק לוודא שאנחנו...
מה זה להיות צודק? להיות צודק, את הגדרת את זה מקודם טוב בשיחה המקדימה שלנו, שבעצם האינפורמציה שיש בידי, כלפי סיטואציה מסוימת, היא האינפורמציה הנכונה.
כן.
להתנהלות, לקבלת החלטות, למה שזה לא יהיה. הרצון שלנו להיות צודקים הוא כל כך בסיסי, הוא אפילו ברמה הישרדותית. זה איזשהו צורך הישרדותי, אפילו הייתי קוראת לזה. הרצון שלנו, הנטייה שלנו, זה לסדר את העולם לפי התפיסות שלנו. מה זה אומר? זה אומר שהמוח שלנו, ואת זה אנחנו מכירים, מחוות לחפש מידע שיוכיח שמה שאנחנו חושבים ומרגישים, הוא נכון.
כאילו, אני חושבת שאחת הבעיות שיש לנו בתוך ויכוח זה שיש לנו איזושהי נטייה לאשר את מה שאנחנו כבר חושבים. וזה המקום שבו הוויכוח לא עובד. כי יכול להיות שאת אומרת דברים שהם נכונים ב-100%, הם עובדות. אבל כל אחד מסתכל על העובדות שרלוונטיות למה שהוא מאמין בו כבר. וזה נקרא הטיית האישוש, confirmation bias, אחת ההטיות הכי קשות שיש לנו. ואני חושבת שסיפור שמאוד כזה מעביר את זה טוב, זה הסיפור על דרייפוס, שבעצם בכזה 1894, היה חייל בצבא הצרפתי, או יותר נכון, היה צבא צרפתי, מלחמה מול גרמניה, ועלה איזשהו חשד שיש... מישהו שהוא מרגל לטובת גרמניה, כי מצאו איזשהו מכתב קרוע עם תופס שכזה, בקיצור, ריגו לטובת גרמניה. ואז אמרו, מי יכול להיות השם? מי יכול להיות השם? מי יכול לעשות דבר כזה? דרייפוס, אוקיי? למה? כי הוא היה יהודי, והם היו כאילו די אנטישמים, והם ניסו לחשוב כאילו, מי? בטח היהודי, הוא זה שעשה את זה. והם אמרו, טוב, אנחנו צריכים להוכיח את זה, אנחנו לא יכולים סתם לטעון על מישהו שהוא כזה... עשה את זה. אז הם התחילו לנתח את כתב היד שלו, וזה היה קצת דומה. אז הם אמרו, טוב, זה בטח הוא, הם שלחו את זה למומחים לכתב יד, אמרו, לא מספיק דומה, אבל הם אמרו, לא, לא, זה נראה לנו דומה. אמרו, אנחנו צריכים להוכיח עוד, נלך אליו הביתה, התחילו להפוך לו את הבית, לחפש כל מיני עדויות לזה שהוא מרגל, לא מצאו שום דבר. ואז הם אמרו, טוב, הוא מרגל כל כך טוב, שהוא למד כאילו להחביא את כל העדויות שאולי כזה היו מראים שהוא מרגל, אז זה עוד יותר מחזק. אחר כך הם הלכו ודיברו עם מורים שהיו לו בבית ספר היסודי, לשאול איזה מין תלמיד הוא היה, אז הם סיפרו עליו שהוא מאוד אהב שפות. אז אמרו, מישהו שאוהב שפות, זה בטח כאילו מישהו שמתאים לו להיות מרגל, עוד איזה מורה שלו אמר שיש לו זיכרון טוב, גם הם אמרו, הנה, הם מתאים למרגל. בסוף, בסופו של דבר, העמידו אותו למשפט, והוא הואשם בריגול לטובת גרמניה, ושלחו אותו, ועשו לו כזה מין טקס כזה בכיכר העיר, שכזה שברו לו את החרב, עשו לו שיימינג, ושלחו אותו לאיזה כלא בדרום אמריקה, לאיזה אי בודד, כעונש. עכשיו, לאורך כל הזמן הזה, הוא כתב מכתבים של כזה, אני חף מפשע, כאילו, תשחררו אותי, אני לא עשיתי שום דבר, לא רגלתי. והם כזה התעלמו, 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 ובאיזשהו שלב הגיע עוד קצין, שבעצמו אגב היה גם אנטישמי, אבל הוא הרגיש שכאילו אולי יש כאן משהו, שאולי האשימו אותו סתם, והוא התחיל לחקור ולחקור את זה, וטען שכזה, זה לא באמת נכון, לא באמת האשימו אותו, ניתח שוב את כתב היד, מצא מישהו אחר שיש לו כתב יד הרבה יותר תואם לזה, שדרייפוס הוא תמים, באיזשהו שלב הכניסו את הקצין הזה גם לכלא, כי אמרו, הנה, הוא כאילו בוגד בנו, זה, לא רצו לשחרר את דרייפוס, ורק אחרי 10 שנים הוא הצליח להראות שבעצם דרייפוס חף מפשע, ושהאשימו אותו סתם. עכשיו, למה אני מספרת את כל הסיפור הזה? כי בעצם ברגע שאני מאמינה במשהו, אני מאמינה שדרייפוס השם, כל מידע שאני אמצא, אני אסדר אותו, המידע הוא מידע, המידע הוא שהוא כאילו למד שפות, המידע הוא שהוא בן אדם מסודר, הבן אדם הוא שהוא זה, אני אקח את זה ואסדר את זה בבוקסות הנכונות, ככה שזה יוכיח את מה שאני ניסיתי להגיד. נכון. וזה מה שקורה לנו בוויכוחים, וכשאנחנו מנסים להוכיח שאנחנו צודקים. אנחנו בוחרים על איזה עובדות להסתכל. כל העובדות הלא רלוונטיות, אני אומרת, זה מחקר קטן, זה לא נחשב, זה היה למישהו אינטרס, זה חברת התרופות נמנע. נכון? אני כזה מוצא דרכים להראות שזה לא נכון. וכל מה שתומך במה שאני חושבת, זה כאילו, אני צוברת לי את זה כעוד ועוד הוכחות. ואז הסיכוי שלי ללמוד משהו חדש, הוא הולך ושואף לאפס.
נכון. כאשר אנחנו יותר מוחזקים בצדק שלנו, ככל שאנחנו יותר שואפים להיות צודקים, ההזדמנות שלנו ללמידה הולכת ופוחתת. מכיוון שמה שאנחנו עושים, אנחנו מגייסים את המציאות כל הזמן, בכל הזדמנות, כדי להוכיח את צדקתנו. וכן, ככל שאנחנו מגויסים לתוך המקום הזה, היכולת למידה שלנו הולכת ופוחתת, מכיוון שאנחנו פחות פתוחים, פחות סקרנים, פחות שואלים, פחות נותנים מקום לאינפורמציה אחרת שחס וחלילה תשנה את דעתנו. כן. ושוב, אנחנו מדברים פה על איזשהו מנגנון טבעי שאנחנו לא יכולים ולא רוצים לשנות אותו.
כן.
אבל כן, בשיח היום אנחנו רוצים להסתכל על המנגנון הזה ולראות כמה הוא עוצמתי וכמה הוא לפעמים נכנס בינינו לבין האנשים היקרים לנו.
כן.
הרצון שלנו להיות צודקים הוא כל כך בסיסי, הוא אפילו ברמה הישרדותית. זה איזשהו צורך הישרדותי, אפילו הייתי קוראת לזה. הרצון שלנו, הנטייה שלנו, זה לסדר את העולם לפי התפיסות שלנו. אחד הדברים הבסיסיים שאנחנו רוצים לדעת כבני אדם, זה שיש איזשהו סדר באיך שהדברים מתנהלים, באיך שהעולם מתקיים. עכשיו זאת תקופה מאוד מאוד מעניינת להסתכל על הרעיון הזה. אבל למעשה, כאשר העולם מתנהל כמו שאני מבין ומאמין, אז העולם מסודר. ככל שהעולם מבחינתי לתחושתי מסודר יותר, אני מרגישה מוגנת יותר, ולכן מדובר באמת בצורך הישרדותי. אבל כמו שאמרתי, אנחנו מסתכלים על המציאות, המוח שלנו מחוות את המציאות, הוא מסתכל על המציאות באופן שמחפש מידע שמאשר בעצם את האמונות שלי, את הדעות שלי ואת המחשבות שלי.
כן, אני חושבת שחשוב להדגיש את המקום הזה של, שבו להיות צודק זה באמת דבר חשוב, כי אתם תחשבי לזה מבחינה אבולוציונית, להיות צודק בלזהות איזה פרי הוא רעיל, זה עניין של חיים ומוות. נכון. נכון? להיות צודק בלדעת איפה עובר הגבול של השבט שלי או השבט של הבן אדם השני. זה עניין של חיים ומוות. אז להיות צודק זה לא רק עניין של כזה, אני בן אדם טוב יותר, אלא זה באמת בסוף מתכתב עם קבלת ההחלטות שלי, הבחירות שלי, האנשים שאני אהיה בקשר איתם, ולכן להיות צודק. זה קודם כל, לפני הערך שלי בעיני אנשים אחרים, זה דבר חשוב.
נכון. כאשר אני צודק, זה אומר שיש לי שליטה על המתרחש. כאשר יש לי שליטה על המתרחש, אני מרגיש יותר מוגן. זה עוד יותר חזק ועוד יותר דומיננטי במצבים של אי-ודאות, של אי-בהירות. אם ניקח אחורה לשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות של הקורונה, אם תקחי בראשית הקורונה, את זוכרת שהיו כל מיני מומחים כאלה שידעו ואמרו מה הולך לקרות ומה זה בדיוק, וכולנו היינו בקשב מוחלט לאנשים האלה בהתחלה. אבל בעצם מה שקרה פה, לקחו אותנו באיזשהו מצב של כאוס מוחלט, של חוסר ודאות, ופתאום באו קולות שאמרו, היי, אני יודע מה קורה, אל תדאגו, הכל תחת שליטה, והנה מה שהולך לקרות.
כן, וזה המקום שזה מתחיל להסתבך, כי הרי יש משהו שהוא גם אמיתי, שאנחנו לא יכולות לקחת אותו בין להיות צודק ללהיות חכם, נכון? אנחנו לא יכולות להגיד אין שום קשר בין הדברים. השאלה היא גם מה זה חוכמה.
נכון, נכון.
לא, את צוחקת.
לא, כי זה הזכיר לי את בכביש, אל תהיה צודק, יהיה חכם. זוכרת את הפרסומת הזאת?
כן.
אז שוב, לאלמנט של הצדק, יש המון עם הערכה העצמית שלנו. אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב עם עצמנו, כאשר אנחנו יוצאים צודקים בוויכוח או באיזה דיון או באיזושהי סיטואציה מסוימת, ויש אנשים מסוימים אולי יותר מאחרים, שהרצון שלהם להיות צודק יושב המון על הערכה עצמית. ככל שאני צודק יותר, הערך העצמי שלי עולה. ואלה מקומות קצת יותר מבלבלים, כששם הצדק גובר על כל הסיטואציה. אנחנו אולי ניכנס לזה קצת יותר לעומק בהמשך. סיבה אחת מאוד משמעותית נוספת שבגללה אנחנו, כל כך חשוב לנו להיות צודקים, זה הפחד שלנו מלטעות, הפחד שלנו מכישלון. שזה פחד תהומי, גדול, אוניברסלי, עולמי, בסיסי ונורמלי. אף אחד מאיתנו לא אוהב את זה. זה לא שאנחנו מנסים ללמוד להתחבר למקום הזה, אבל כן, אנחנו חיים בעולם היום שמאוד מתגמל צודקים למיניהם. אם לרגע אחד נסתכל על מערכת החינוך, כולה בעצם מושתתת על זה שכאילו עשית מבחן, ענית תשובה נכונה, יצאת צודק, קיבלת ציון טוב. על זה בעצם מתבססת, זה אחד הערכים המאוד מובילים איך במערכת החינוך. אם ניקח את זה אחרי זה למקומות העבודה, אם אתה לא תהיה צודק, עלולים לפטר אותך. זאת אומרת, זה איזשהו משהו ששזור בתוך החיים שלנו בצורה מאוד, מאוד חזקה. אנחנו הרי חיים בעולם מאוד מערבי, תחרותי, סוליסטי, אינדיבידואליסטי, והעולם הזה והחברה הזו היותר מערבית מקדשת את האינדיבידואל, ולכן האני צודק שלי צריך אפילו להיות יותר חזק, מאשר אם ניקח תיאת חברות יותר מסורתיות, יותר הקולקטיב ופחות האינדיבידואל, שם המשמעות של להיות צודק היא פחות עוצמתית. פה זה אני, זה האינדיבידואל, ואם אני צודק, זה אומר שאני חכם, מצליח, מוערך, אגו, כבוד וכו' וכו' וכו'. כן. עוד מסורתיות, שזה יותר כאילו הקהילה, זה קצת פחות משמעותי.
כן,
מעניין,
זה
נכון?
יותר כזה אנחנו ביחד בזה, כן. ופחות העניין כן. שלה כזה, אני מעל כולם. נכון. כאילו יש משהו בלהיות הצודק, שזה כאילו להגיד, אני טובה ממך, נכון. או אני חכמה ממך, נכון. או אני חדה ממך, או כל דבר אחר, וזה שם את הדגש על העני.
נכון.
אני חושבת שזה נורא מעניין, כאילו המקום שבו זה מתחיל להשתבש, זה שצדק הוא לא רק אחד עם חוכמה, נכון? אחרת לא היינו עושים את ההפרדה הזאת בין צודק לבין חכם, או בין צודקת לבין חכמה. ויש כזה מבחן מוסרי כזה, שהרבה פעמים משתמשים בו כשעושים דיונים על מוסר, אז יש את השאלה של אם היית נגיד, אם הייתה רכבת שנוסעת על איזושהי מסילה, הרכבת לא יכולה לעצור, יש לה את המסלול שלה, או לעצור לוקח המון המון זמן, ומסתבר שיש חבורה של איזה שבעה אנשים נגיד, שעובדים על פסי הרכבת, הם לא ידעו שהרכבת מגיעה, ועכשיו יש סיכוי שהרכבת הולכת לדרוס אותם, חס וחלילה. ויש לך את האפשרות ללחוץ על כפתור שיגרום לרכבת לסטות ימינה, עשיתי שמאלה עם היד, אבל לא משנה, אף פעם לא הייתי חזקה בכיוונים, לסתות...
אבל את צודקת בכל מקרה.
לא משנה, לא משנה מה אני אומרת, אני צודקת, אז זה בסדר. אז יש לרכבת את האפשרות לסתות ימינה, ובעצם להימנע מלפגוע בשבעה אנשים האלה, אבל מצד ימין, במסילה השנייה, יש ילד שמשחק. ואז השאלה המוסרית היא, כאילו, האם את לא מתערבת, ונותנת לתדעת, שבעה אנשים עכשיו כנראה למות חס וחלילה מזה שרכבת תפגע בהם, או שאת לוקחת את השליטה ואומרת לרכבת ללכת ימינה, אבל אז את זו שבחרת שהילד בעצם ייפגע. עכשיו זו שאלה ששואלים אותה הרבה, אחת התשובות היותר נפוצות זה עדיף אחד על פני שבעה, נכון? כאילו שזאת החלטה מאוד קשה. ואפשר לחשוב שאולי זה הדבר הצודק. אבל אז אם אנחנו נשאל את אותה שאלה, ואני אגיד לך, זה הילד שלך שנמצא שם בצד השני של, של המסילה וצד ימין, הסיכוי שאת תגידי נכון. כאילו, אוקיי, זה הדבר הצודק לעשות, נכון. הוא משתנה באופן דרמטי, נכון. וכל הפרספקטיבה שלך משתנה, ואת תמצאי את כל הטיעונים בשביל בעצם להצדיק את זה, שזה לא נכון. הוא רק צעיר, כל החיים שלו לפניו, הוא כזה בן אדם טוב, הוא לא יודעת מה, האנשים האלה כבר ראו הרבה, אלא, כאילו, אנחנו נמצא טיעונים. ופה זה המקום שמתחיל להסתבך, כי כשאנחנו מעורבים רגשית במשהו, אז אנחנו נמצא דרך להראות שמה שאנחנו חושבים הוא נכון.
נכון.
לא משנה מה הוא.
נכון. אז את אומרת, אומרים גם שלצדק, צדק הוא בעיני המתבונן, בעצם זה מה שזה ממחיש. אז זה תלוי מי המתבונן, ומה הקרבה שלו לסוגיה, ועד כמה הוא מחובר לזה אמוציונלית, ושם, כמו שאמרת, זה באמת מתחיל להסתבך ולהתבלבל, ושם אנחנו מתבלבלים בין צדק לרגש לכולי. עכשיו תראי, כשבאים לאיזשהו חוסר הסכמה, בכלל, יש בעצם, את יכולה לבוא, אל חוסר ההסכמה, אל השיח הזה בינינו, שבו ברור שאנחנו לא מסכימות, את יכולה לבוא מתוך גישה של, אני באה לשכנע אותך, וזהו זה, ואז השיח יהיה מסוים, לבין זה שאני באה לשוחח איתך, ואז ייקח אותנו למקום אחר לחלוטין. כי אם אני באה, אם אתם לצורך העניין באים בעצם לכל סיטואציה שבה אין הסכמה עם הצד השני, אם אתם באים בראש של, אני הולך לשכנע את הצד השני, לא משנה מה, זה מייצר שיחה מאוד מסוימת, בה בעצם אני קשובה רק למה שאני אומרת. וכל מה שאני רוצה, זה לשנות את מה שאת חושבת, כדי להפוך לזה שאת תחשבי מה שאני חושבת. זה בעצם הרעיון. בעוד, אם אנחנו מגיעים לשיחות של חוסר הסכמה, אנחנו באים לשוחח, מה שנקרא להחליף דעות אחד עם השני, אנחנו מדברים על שיח אחר לחלוטין, שבה אני יכולה להקשיב לך. אני לא מסכימה איתך, כן? ואני אמשיך אולי לא להסכים איתך, אבל אני מקשיבה לך. הקשבה אמיתית. אני שואלת אותך שאלות על מה שאת חושבת. למה את חושבת ככה? מה הוביל אותך לחשוב על זה? איזה דוגמאות, איזה תימוכים יש לזה? אולי זה גרום לי אפילו לחשוב על מה שאת חושבת ולהגיד, וואלה, יש בזה משהו. אבל יש באמת איזושהי חלופה של אנרגיה, של דעות, של מחשבות, שיכולות לייצר אופציה שלישית. וככה אנחנו יכולים אולי בכלל לעבור ממקום של ויכוח או חוסר הסכמה, לאיזושהי אופציה אחרת שתניח את הדעת על שנינו. אבל זה אם אני באה ממקום של אני באה לשוחח איתך, ואני לא באה לשכנע אותך. כאשר אנחנו אוחזים בצדק בצורה מאוד 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 חזקה, מערכות היחסים הקרובות שלנו משלמות מחיר. כי אם אני, לצורך העניין, נשואה לצדק שלי, זה מפריע לנישואיי לבן הזוג שלי או לצד השני. מכיוון שאם הצדק שלי הוא מעל הכל, זאת אומרת, אני באה להוכיח לך שאתה טועה, או אני באה כדי לשכנע אותך שאני הצודקת, אז אני מאבדת קרבה ומאבדת אינטימיות.
אז איך זה הרבה פעמים, כאילו איפה אנחנו רואים את ההתנגשות הזאת, הרבה פעמים בין להיות צודק לבין כזה קרבה?
את יודעת, פעם הייתה לנו איזושהי מטפלת זוגית, כשגרנו ב-LA, שהייתה אומרת לנו בחיוך כזה ובמבטא אמריקאי, Do you want to be right or do you want to get laid? כי או שאנחנו צודקים, או שאנחנו ביחד, וזה לא תמיד בא ביחד. עכשיו, תחושת צדק היא תחושה ממכרת. כשאני צודקת, כשיש הוכחה ברורה לזה שאני צודקת, אני שמחה, מפוקסת, נכנסים לי יותר את כל מיני אנדורפינים למוח, זה נותן איזושהי תחושה של התעלות.
כן, זה בוסט של דופמין
כזה. זה ממש בוסט של דופמין, תחושת שלמות כזאת לרגע אחד, כאשר אני יודעת שהאינפורמציה שנתתי התגלתה כהאופציה הטובה יותר, זה רגע של התרוממות רוח, זה באמת ממכר. אני מאמינה גם ברמה הפיזיולוגית.
לגמרי.
העניין הוא שהמון פעמים התחושה הזאת, תחושת ההתעלות הזאת, ההתמכרות הזאת שיש לנו להיות צודקות, או אני אדבר בשם עצמי לצורך העניין, לא אעשה הכללה, תחושת ההתמכרות שיש לי בלהיות צודקת, המון פעמים מעברת את עיניי לדברים אחרים שקורים בתוך הקשר הזוגי שלי. בתקופות מסוימות אני נכנסת, את יודעת, אני שולפת את הפנקס הזה, פנקס הצדק אני קוראת לו, יש לו כבר שם, שבפנקס הזה בעצם יש רשימה ארוכה מאוד של כל הדברים שהצד השני עשה וטעה. והתכונות של הפנקס הזה זה שהוא תמיד מתמלא, הרשימה שמאוד מאוד ארוכה, ובפנקס הזה דרך אגב אני תמיד צודקת, ובדרך כלל ככל שאני צודקת יותר, אני קרובה פחות.
כן, אני גם חושבת שהאופציה של להתחבר, היא כאילו נותנת לנו פרס אחר, כמו שהפסיכולוגית אמרה לך, to get laid, זה בדיוק הביטוי, עכשיו כאילו לא בצחוק, זה בדיוק הביטוי של האוקסיטוצין, נכון? שכשאני מרגישה שאני לא באתי לנצח אותך, אני לא באתי לריב איתך, אני באתי להתחבר אלייך, אז זה נכון שבסופו של דבר זה קשר שיהיה בו יותר אינטימיות, וזה כדאי.
וזה כדאי,
מומלץ. רופאי האור ממליצים על אינטימיות. אבל אני חושבת שזה גם המקום שכאילו, אם אני חושבת רגע על השפה שאנחנו מדברים בה על ויכוחים, זה כאילו שפה שהיא נורא 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 מלחמתית, נכון? יש כזה לנצח בוויכוח, להפסיד, לשלוף טיעון. אני הולכת...
מאוד מיליטנטית, שפה מאוד מיליטנטית.
כן, כאילו הכל נורא כזה, מאיפה אנחנו מביאים את המילים האלה, של מילים של כזה לנצח, להפסיד, לשלוף טיעונים, לפוצץ אותך בדי, לא יודעת, כאילו כל הדיון הוא דיון קרבי, כשאנחנו מדברים על ויכוח.
זה נכון, גם
אנשים... ואני חושב שזה משפיע על האופן שבו אנחנו בכלל חושבים על זה.
זה נכון, ואנשים גם שחשוב להם מאוד להיות צודקים, בבואם לנהל איזשהו שיח שיש בו חוסר הסכמה, הם מתנהלים באמת בשפה מאוד, אני קוראת לזה שפת הערך המוחלט. ככה זה וזהו, אין אופציה אחרת, כולם יודעים ש... זאת אומרת, זה איזושהי שפה שלא נותנת אופציה ושום פתח למשהו אחר. עכשיו, קחי את זה, תביא שפה כזאת לתוך קשר זוגי לצורך העניין. זה מחריב קרבה. זה לא מאפשר קרבה. יצא לי פעם להכיר אדם כזה, שהוא היה גאון מבחינת ידע, הכשרה מקצועית, המון ידע כללי, באמת איש אשכולות, אבל הוא בא מרקע משפחתי רגשי מאוד מאוד רעוע, הייתה שם ממש אלימות רגשית בתוך המשפחה, והצורך שלו להוכיח שהוא צודק על כל נושא, גם ברמת התפנה פה ימינה או בפנייה הבאה ימינה, הוא היה מתאבד על כל אופציה של להוכיח שהוא צודק.
יואו, שמע מתיש.
וזה היה תחושה של מלחמה. כל הזמן היינו באיזושהי מלחמה. הייתה תקופה גם שעבדתי עם הבן אדם הזה, והייתה לנו היכרות גם אישית וגם מקצועית, וזה היה חוויה מתישה להיות, כי זה באמת היה כל הזמן מלחמה. כי על כל מילה שיצאה לי מהפה, הייתה צריכה לצאת ולידציה או אישרור של הצד השני, שהוא כמובן לא אישר את זה רוב הזמן, כי הוא היה צריך להוכיח שהוא זה. זאת חוויה מתישה וקשה היה להתקרב אליו ולהגיד לו, יא בן אדם, תנשום שנייה, הכל בסדר. למחקרים אומרים שהמון המון פעמים זה יושב על כל מיני מסרים שקיבלנו בילדות שלנו, כן מקשיבים לך, לא מקשיבים לך, הדעה שלך נחשבת, לא נחשבת, מקשיבים לך, רואים אותך, את מה שאתה חושב, את מה שאתה רוצה, את מה שאתה מרגיש. אלה מקומות שבדרך כלל לאנשים שמאוד מאוד מאוד חשוב להם להראות את הצדק שלהם, או מאוד חשוב להם להיות צודקים, אלה אנשים, ושוב זו הכללה מאוד רחבה, שזה יושב המון פעמים על חוויות ילדות של לא ראו אותי, לא שמעו אותי, לא הקשיבו לצרכים שלי, ולכן אני כאן עכשיו, 20, 30, 40 שנה אחרי, צריך לצעוק את זה בכל סיטואציה שנקראת על דרכי.
ממש, וואי. יש ליהודה עמיחי שיר שהוא כתב, שרונה קינן שרה אותו, המקום שבו אנו צודקים, שמן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר, אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח. כמו חפרפרת, כמו חריש, ולחישה תשמע במקום שבו היה הבית אשר נחרב.
וואו.
וזה בדיוק המקום הזה שבו, כאילו, את יכולה להיות הכי צודקת בעולם, אבל בסוף שום דבר לא, טוב לא יצמח מזה, כשאנחנו מדברים על קשר ועל חיבור.
נכון. את יודעת, אפרופו שירים, יש משפט של אחד מהשירים של בועז שרבי, שאומר, יכול להיות שאת צודקת, אבל מה תעשי עם הצדק בלעדיי?
נכון, יפה.
וזה כל כך חמוד. שבעצם המון פעמים, זה נחמד להיות צודק, אבל זה לא באמת הכי חשוב. ואדם שגם מרגיש נוח עם עצמו ועם מישהו ומה שהוא, פחות מרגיש צורך לצעוק את הצדק שלו החוצה.
כן, אני גם חושבת שאנחנו רואים את זה על אנשים אחרים, שכשמישהו אומר, וואלה, טעיתי, אנחנו בדרך כלל מעריכים את האנשים האלה, כי אנחנו גם נותנים למקומות שבהם הם כן צודקים משקל יותר מכובד, כי אנחנו יודעים שגם יש להם את היכולת, את הגדולה, להגיד, אוקיי, טעיתי, בואי, כאילו, תלמדי אותי, אני רוצה ללמוד ממך, אני לפעמים חשבתי משהו לא נכון, ואני יכולה לתקן את זה. ואני חושבת שזה הולך מאוד בקורלציה, גם עם לשאול שאלות, גם עם להגיד דברים כמו, אני לא יודעת, אני אבדוק, או וואי, תודה שאת אומרת לי את זה, אני לא יודעת, כאילו, המקום הזה הוא מעיד יותר על גדולה, מאשר על טעות, כי הוא מראה שהמלחמה שלך היא לא המלחמה של אני צודקת, אלא היא המלחמה של בוא נלמד ונבין מה באמת נכון. שזה זה כאילו המקום שממנו זה התחיל, אבל זה השתבש בדרך לתופעת לוואי של רק להיראות צודק, ולא באמת כזה באתי ללמוד.
נכון. יש פה המון אלמנטים במה שאמרת, של גמישות מחשבתית.
וצניעות.
וואי, ממש אהבתי את העניין של הצניעות. את יודעת, האנשים, את יודעת, כשאתה קצת ככה קורא ספרי הגות וחוכמה של כן. אנשים אחרים, אז המון פעמים מופיע המשפט הזה, שככל שאני גדל ומתבגר, ויש לי הרבה יותר ידע והרבה יותר ניסיון, ואני חכם יותר, ככה אני מבין כמה אני לא יודע שום דבר.
לגמרי. זה חוויית החיים הזאת... שלי. אני מרגישה שאני לא יודעת כלום. מדהים. כאילו, באמת, כלום.
מדהים.
כאילו, לפעמים זה נחמד, ולפעמים אני כזה, זה חזרה גם, כן? כאילו, זה לא רק נעים.
אבל זה נורא משמעותי להיות במקום הזה, אני חושבת. בחוויית להיות צנועים לצד כל הידע שצברנו ולמדנו. ולהסתכל גם על הידע שלנו ממקום צנוע וקצת פחות של ערכים מוחלטים, מאפשר שיח אחר. שיח אחר לחלוטין. כי אם אני יודעת ועשיתי וראיתי ויש לי מלא ניסיון ויש לי תואר ויש לי ניסיון אקדמי ובשטח על נושאים מסוימים, ואני באה עם הדבר הזה, זה בונקר. אין, כאילו, אני נשארת עם הידע שלי. אין לי שום אפשרות לשאול אותך שאלות על הדבר הזה, או אין לי שום אפשרות לקחת ממך אולי רעיונות אחרים. אני שבויה בתוך מה שאני יודעת.
כן, אבל אני חושבת שבעצם הצפנו פה עוד מחיר. דיברת על מערכות יחסים, שזה לגמרי מקום שבו, תראה, אני מבטלת אותך, אני לא שומעת אותך, אני לא מקשיבה לך, אני לא מתחשבת בדעות שלך, אני לא מתחשבת איך הגעת ללחשוב את מה שאת חושבת, גם המסקנה שלך היא נגיד טעות, עדיין יש לך איזשהם underlying motivations, נכון, שאני לא מתייחסת אליהם, אבל גם יש את העניין, המחיר השני, שהוא לא רק מחיר של מערכות יחסים, זה מחיר של למידה, שאני באמת לומדת פחות על העולם, כי אני לא מקשיבה, ואני לא מוכנה להיפרד ממשהו שחשבתי, ואני כל כך עסוקה בלהגן על עצמי, שבסוף אני באמת פחות חכמה, נכון? אני פחות עושה את הדברים שעוזרים לחוכמה להתפתח, שזה לשאול שאלות, לתקן את המודלים המנטליים שלי, לראות איפה טעיתי, להגיד אני לא יודעת, לתת למישהו אחר להסביר לי, זה דברים שבזכותם אני מתפתחת.
נכון, מאוד נכון. בעצם ההיצמדות שלנו לצדק מפריעה לסקרנות הטבעית שלנו, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
כן.
סקרנות שלי ללמוד עוד, לשאול עוד, לשנות דעות, להחליף רעיונות, זה הסקרנות שמביאה אותנו קדימה, שמלמדת אותנו, מפתחת אותנו, מטפחת אותנו, מחברת אותנו לאנשים חדשים, לרעיונות חדשים. That's what life is about, לדעתי האישית.
נכון.
חוויה קצת מבודדת, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
נכון. אני גם חושבת שאנחנו כאילו מבטלים את הרבה פעמים מה שקורה בוויכוח, זה שאת תגידי משהו, ואני אייחס כוונות נסתרות למה שאמרת, נכון?
למה הכוונה?
כאילו, סתם, נגיד אנחנו מתווכחות על כסף, סבבה?
נו, אוקיי.
כזה, אנחנו מתווכחות על מה יכולה להיות, מה צריכה להיות הגישה שלנו לבזבוז או לחיסכון, ויש לשתינו עמדות מסוימות. אז את תגידי, נגיד, משהו כמו, לא משנה, אני אגיד משהו כמו, לא, אני הרווחתי את הכסף הזה, אני רוצה ליהנות ממנו, וכזה זכותי, נכון, לעשות את זה. ואת תגידי, לא, אבל כאילו, צריך לחשוב על העתיד, מה זה זכותך לעשות את זה? כאילו, אנחנו נהיה פה גם מחר, וצריך לחשוב על מה עושים עם הכסף. ואז אני אקח את הדבר הזה שאת אמרת, ואני אייחס למתחת לזה איזשהו זרם תת-קרקעי למה הכוונה שלך. למשל, אנשים יגידו משהו כמו, היא מנסה להתנסה מעליי, או את חושבת שאת אומרת את זה כי את חושבת שאני בזבזנית, או את, נכון, כאילו אנחנו לוקחים את זה לעוד כיוון, שבעצם כאילו לוקח את הדבר הפשוט שאמרת, ומייחס לו כוונה נסתרת, שאת לא התכוונת אליה, נכון?
נכון.
ואז אנחנו עוד יותר מתרחקות.
נכון.
כי, ואת תגידי על מה שאני אמרתי כזה, רגע, את לא, לא יודעת, את לא מקשיבה לי, וזה מה שאני רוצה, למה הדעה שלי לא חשובה, את בעצם חושבת רק על עצמך, נכון? אז כאילו הרבה פעמים ילך ליחוס כוונות, שאחרי זה אנחנו, כשאנחנו, תדעת, נתפצל, וכל אחת תלך את דרכה, ואת תפגשי את חברה שלך, ואני אפגש את חברה שלי, ואני אגיד לו, וואי, נעמה זאת, היא כזאת, כאילו, חושבת שהיא הכי חכמה, והיא תמיד מבטלת מה שאני רוצה, היא כזאת אגואיסטית. ואת תציב ותגידי, וואי, יודית הזאת, היא לא יודעת, כאילו, לחשוב טיפה קדימה, היא רק תביא לי את הכאן ועכשיו. אנחנו כאילו מנטרולות לגמרי את הדיון עצמו, והופכות את זה ליחוס כוונות שמתחת פני השטח, ואז אנחנו עוד יותר מתרחקות.
זאת אומרת, לא הסתכלתי על האדם בכללותו.
כן.
אלא ניחסתי לו לצורך העניין איזשהו סיפור, איזושהי תכונה מסוימת, ורק דרך זה אני רואה אותו. וזה קצת לא פייר, זה לעשות לו עוול.
כן, ואני חושבת שעם ילדים אנחנו הרבה פעמים עושים את זה.
למה הכוונה?
כאילו, נגיד אני אומרת לך, נגיד אני בת 5, ואני אומרת לך, אני מפחדת מהטרקטור הזה, סתם, מהרעש שהוא עושה. ואז תגידי לי כזה, בסדר, הוא לא מסוכן, בואי, כאילו, בואי נתקדם, נלך מהר ונעבור אותו. אז את צודקת, ב-100%, זה כאילו, לא יקרה לי שום דבר, והתוצאה היא התוצאה הנכונה. אבל יכול להיות שאם היית אומרת לי כזה, יו, את רוצה שנלבש את מגן הטרקטורים שלנו? וכאילו, נשים את הגלימה הסודית שכזה תעזור לנו לעבור ליד הטרקטור? אז זה ברור שאת צודקת פחות באותו רגע, אין דבר כזה גלימה סודית, זה לא מגן עליי מפני טרקטור, זה לא כאילו... אבל בסוף, בתחושה שלי, היה יותר חיבור, התייחסת למה שאני מרגישה, ובא לי לשתף אותך בפעם הבאה. למרות שעשינו את הדבר הפחות צודק, פחות יעיל, בזבזנו זמן בלחשוב מהי הגלימה הסודית, וגם חיזקנו אמונה לא מדויקת בעולם, שגלימות סודיות כאילו מגינות עלינו מפני טרקטורים.
נכון, אבל יצרת איזשהו גשר.
יצרת סיטואציה הזויה לרנטים.
לא יודעת מאיפה הבאת את זה, אבל יפה, השליפות האלה. מאוד, מאוד, מאוד.
יש לי פה בארון גלימות סודיות. יש לי לטרקטורים, לחתולים, לספות, למזגן, מה צריך?
וואה. אבל יצרת בתוך הסיטואציה הזאת איזשהו גשר ביניכם שיכול לייצר איזושהי הבנה משותפת. ונתת פה דוגמה כאילו על, 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 על ילד או על ילדה בת 5, אבל זה למעשה משהו שאנחנו רוצים לעשות בכלל, גם במערכות יחסים אנשים גדולים, שאחת מהדרכים להתמודד עם הרצון הזה שלנו, של להיות צודקים וזה, זה קצת להסתכל על הצד השני, ולרגע אחד להקשיב למה שהוא אומר, ולהתייחס ממקום יותר סקרני למה שהוא אומר, ולשאול שאלות על מה שהוא אומר. עצם היכולת שלי להקשיב לך, עושה כבר איזשהו אלמנט של חיבור, כי אני מוכנה להיות באיזשהו תקשורת על המקום הזה.
אז מה עוד אפשר לעשות? כאילו עכשיו עברנו כזה בשיחה על החלק של, איך להיות חכם בעצם, ולא להיות צודק. אז מה הופך אותנו ל... כאילו איך אנחנו בעצם מתמודדים עם זה?
תראי, אם אני זיהיתי שאני בן אדם שמאוד מאוד חשוב לו הצדק, עכשיו לכולנו חשוב הצדק שלו, לכולנו חשוב הצדק שלנו, אבל אם אני מבין שאצלי אולי זה קצת יותר מאחרים, אצלי זה קצת מושל בכיפה, הרצון הזה להיות צודק, אז לרגע אחד לנסות לזהות מאיפה זה בא, מאיפה זה בא הצורך הזה להיות צודק. כלי נוסף שאפשר להשתמש בו שהוא לא פשוט, אני ניסיתי אותו כמה וכמה פעמים, לנסות לשחרר את המושכות, שזה ממש תרגול מעניין, ואפשר לקחת אותו לכל מיני מקומות בחיים, לנסות לשחרר את המושכות ולתת לצד השני להוביל, זה ממש ניסוי ותהייה. ואם ניקח לצורך העניין, דיברנו הרבה היום על מערכת יחסים זוגית, כשנכנסים לאוטו, ואת לא נוהגת, אני נותנת את הדוגמה על נשים, מכיוון שאני אישה, בסדר? אני לא עושה לצורך העניין הכללות. אם אני יושבת והפרטנר שלי נוהג, אז גם אם אני יודעת בדיוק איך מגיעים, בואי תנסי לרגע אחד לא להגיד שום דבר ולתת לו להוביל. זה כאילו יכולה להישמע דוגמה הכי כאילו פשטנית, מה זה זה? אבל זה מקום שבו המי צודק, חס לכאלה מקומות של ויכוחים קטנים, אני יודע, אתה יודע, פשוט זה מקום נחמד לנסות לשחרר שם את המושכות, תני לו או תן לה, מי שנוהג, לנסוע ותראו לאן תגיעו.
כלומר, את אומרת ממש להתאמן בלא להגיב ולתת לצד השני פשוט להיות צודק בלי ויכוח?
כן. שוב, כשזה לא דברים הרי גורל, בגלל זה אמרתי לתת דוגמאות דווקא קטנות מנהיגה יומיומית, מאיך להגיע מנקודה א' לב'. כן, ממש לתרגל את זה במקומות הקטנים. אני אגיד לך למה. המון פעמים בסיטואציות, במערכת היחסים הזוגית שלי, כשהייתי בטוחה ב-200% שאני צודקת, אבל כן הצלחתי לתרגל את המקום הזה ולשחרר את המושכות, שמתי לב שלא בהכרח שאני לא צודקת או כן צודקת, אבל יש מקום גם לצדק של הצד השני. ולפעמים לתת לזה ביטוי, זה משחרר, זה מפתיע, ווואלה, גם הרעיונות שלא טובים. אז זה רק משהו לתרגל אותו. Mm-hmm. פשוט לתרגל אותו. כלי נוסף שאפשר לעשות זה לנסות להחליף תפקידים, ששוב, לא פשוט.
כן.
לא פשוט. אבל לנסות לרגע אחד להתבונן על הסוגיה מהעיניים של הצד השני.
כלומר, מה הייתי אומרת אם הייתי הוא?
בדיוק.
אני חושבת שבכלל לשים את הפוקוס יותר על שאלות, זה משהו שיכול מאוד לעזור, כי אני גם, אני מול עצמי, כשאני שואלת שאלה, אז אני בעצם שומעת שאני לא יודעת, ואני פתוחה עם עוד משהו חדש. גם יש מקום לצד השני לענות לי על השאלה הזאת, ואני יכולה לשאול שאלות גם מתוך מקום שאני לא מסכימה עם מישהו, כאילו שאלות, תת, שאלות סוקרטיות של למה את מתכוונת כשאת אומרת שזה, תני לי דוגמה, איך את יודעת שזה נכון, אולי, תת, אותו הדבר יכול להיות שאני עדיין מנסה כאילו לשכנע אותך, אבל גם דרך שאלות, אם אני רגע מסתכלת על תוצאה של לשכנע, יש יותר סיכוי שאת תשתכנעי, מאשר שאני אבוא ואזרוק עלייך מלא 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 נכון, עובדות.
נכון, בהחלט, כלי נוסף שהייתי מכניסה לתוך המקום הזה, זה באמת לשאול שאלות. הייתי ממליצה גם לזכור את זה במקומות שבהם אני סופר מתווכחת ומרגישה סופר צודקת, שזה עוד עשוי להשתנות, והאמת שלי, או מה שאני מרגישה בעוצמה לגביו היום, יכול להשתנות מחר. הדעות שלנו משתנות, הרגשות שלנו כלפי נושאים מסוימים משתנים במהלך החיים. וזה לא עניין של דעה שלי, הדברים משתנים. על סמך ניסיון, על סמך גיל, על סמך פרספקטיבה, הדברים האלה מאוד משתנים. אז לכן, הצדק שלנו הוא לא בעצם איזה אמת אחידה ומוחלטת.
נכון.
ודבר נוסף שאני חושבת שמאוד חשוב לציין פה, זה היכולת שלנו להסתכל על טעויות כערך אנושי. וזה מה שנקרא easier said than done, יש אנשים שזה הרבה יותר קשה להם מאשר אחרים. אבל ההסתכלות על טעות כערך אנושי בעצם משחררת אותנו מהצורך הזה להיות צודקים כל הזמן. מאפשרת לנו לשאול שאלות, מאפשרת לנו להיות בקשיבות, מאפשרת לנו לקחת בחשבון את מה שהצד השני אומר, וזה מאפשר להבנתי ולטעמי ולניסי, זה פשוט מאפשר חופש. כי אם אני לא צמודה לצדק שלי, לא התחתנתי איתו בחתונה קתולית, אז יש לי אפשרות עוד ללמוד, לשמוע, להשכיל, להרחיב, לחוות עוד כל כך הרבה דברים אחרים שמוצאים לי על הדרך.
נכון, ואז פעם באה שיגידו לך, אבל אמרת ש... אז תגידי, כן, נכון, אמרתי, וחשבתי על זה מחדש, ואני היום רואה את זה קצת אחרת, והיום אני אגיד משהו אחר. כי אני גם לא צריכה להיות כל הזמן במאבק הזה של להוכיח למה שאני אמרתי פעם, ועדיין לדבוק בו, וכזה זה בסדר גם להגיד שלמדתי משהו חדש.
יש לי דוגמה אישית מעניינת במקום הזה.
Give it to me.
It's not that juicy, זה לא כזה juicy, אבל באמת... את יודעת, אני לא יודעת מי שמקשיב, גרתי המון המון שנים בארצות הברית, גרתי 16 שנה שם, ועברתי שם בסביבות גיל 30, זה לא כאילו, לא גיל ילדות, והייתי צריכה, התחלתי מאפס מבחינה חברתית, והחלפתי כמה סטים של חברות וחברויות, ופעם איזה מישהו אמר לי, את שמה לב שאת כל הזמן מחליפה חברות, ואני כאילו הרגשתי נורא רע, זה הרגיש לי כמו משוב נורא שלילי, והרגשתי צורך מאוד להסביר את עצמי, להתנצל, וכולי וכולי. עברו עוד כמה שנים ועוד כמה עשרות סשנים על ספת הפסיכולוגית, שהבנתי שבעצם שיניתי את דעתי לגבי החברויות, לגבי האנשים שרציתי שיהיו סביבי, ובהתאמה לכך גם יכולתי לעשות שינויים. עכשיו, זה לא ש... את יודעת, זה לבנות את עצמך במקום חדש, זאת חוויה מאוד 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 קשה. להגר למדינה אחרת זו חוויה מאוד מאוד מורכבת, רבת שכבות וכו'. והקטע של איזה חברים רציתי לצידי שם, באמת שיניתי את דעתי במקום הזה. זה לא עניין של טעות או צדק, זה לא מעיד עליי שום דבר, אבל אחרי כמה שנים יכולתי להגיד על עצמי שאין פה עניין של צודקת או לא צודקת, אבל מותר לי לשנות את דעתי. מותר לי שהמחשבות שלי יהיו אחרות, וזה בסדר. את יודעת, מרטין סליגמן, אהובנו, יקירי.
שלום.
אהלן, אהלן. טוב, לא כזה אהלן, אהלן. מרטין סליגמן, אבי ומייסד הפסיכולוגיה החיובית, הוא הרי כבר כמה פעמים יצא עם תיאוריות שלא בהכרח תומכות בתיאוריות הקודמות שלו, והוא אומר, קבל עם ואיגוד הפסיכולוגים האמריקאים, שיניתי דעתי. הוא אומר את זה בלי למצמץ.
ואלה האנשים שאנחנו הכי מעריכים.
ואלה האנשים שאנחנו הכי מעריכים, כי באמת יש להם את האפשרות להגיד, נכון, חשבתי ככה, ועכשיו אני חושב אחרת. וזה לא אומר עליי שום דבר כאדם כזה או אחר. זה לא צובע אותי.
זה אומר עליי דברים טובים, לדעתי. כן.
לגמרי.
אבל אני חושבת שגם יש פה מקום שכאילו לא הייתי רוצה שכזה נסכם את זה ב-אנחנו מסכימות שלא להסכים, נכון? כי בסוף כשאני מתווכחת איתך על משהו, יש לזה גם כאילו תוצאות שאנחנו מנסות להגיע אליהם. אז יש דיונים שנקרא לזה דיונים אינטלקטואליים, של כאילו באמת אנחנו עכשיו יושבים ומתווכחים על ההתחממות הגלובלית, או על פוליטיקה, או כל מיני נושאים נפיצים אחרים, שדרך אגב, זה גם תמיד מעניין אותי להסתכל על זה מהצד, זה לא ויכוחים שאני אוהבת להשתתף בהם, כי קצת גלשתי פה לנקודה אחרת, אבל לא נורא, שזה נורא רחוק, תמיד כאילו מדברים על איזה נושא, שכאילו אנחנו פה, והנושא הוא שם, נכון? ההתחממות הגלובלית, הפוליטיקה, הקורונה, החיסונים, כאילו דברים שכזה, את אומרת, זה דיון שהאני בו, הרגש שלי, הדבר הפגיע והאמיתי, הוא כמעט נהדר ממנו. ונורא קשה באמת להתקרב ככה. כי זה נשאר כזה, הנה אני זורקת עלייך עובדה, הנה את זורקת עלי עוד עובדה, הנה אני זרוק עלייך עוד עובדה שהיא כזה רחוקה ממה שאת אמרת, וכמו שכבר דיברנו, אף אחד לא מקשיב, אבל הדרך שבה אני חושבת שדברים כן משתנים, זה כשאנחנו יורדים למישור הרגש, נכון? כשאני מדברת על משהו שהוא אני, מחוויה שעברתי, איך שאני מרגישה מולך בשיחה, יש הרבה יותר סיכוי שאת תקשיב לי, כן? אם אני אגיד לך אפילו באמצע דיון כזה, תקשיבי שנייה, אני מרגישה כרגע ממש כזה, שלא רואים אותי בשיחה הזאת, ואני ממש אשמח אם תקשיבי לי, ואני רוצה להסביר לך מה אני מרגישה, הסיכוי שאת תמשיכי להגיד לי, לא, אבל בשנת 66, קודם בגין אמר ש... אז הוא כאילו, את יודעת, יורד פלאים בסיטואציה הזאת. ובכלל, אנחנו רואים גם במחקרים שחוקרים שכנוע, שחוקרים מה משכנע אנשים. כאילו, אם אני עכשיו באמת מדברת על זה, שאנחנו מתווכחות, כי אני רוצה לשנות את דעתך, שזה לגיטימי, כן? מותר לי לנסות להשפיע. אז עובדות לא עושות את זה כל כך טוב.
נכון.
כי כמו שאמרנו, את תמשיכי לשלוף את העובדות שרלוונטיות אליך, ולא את העובדות הכלליות. ולעומת זאת, לדבר לרגש זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר פותח את האפשרות של אנשים כזה להקשיב. והרבה פעמים כשמסתכלים על נאומים, את יודעת, נאומים שכזה שינו את ההיסטוריה, אז רואים כמה זה כאילו, כמה יש שם שימוש בסיפורים.
נכון.
לא כזה, בשנת זה קרה זה, נכון. בשנת זה קרה זה, ה-FDA אומר שלא. זה כזה סיפור על איך אמא שלי לימדה אותי כשהייתי קטן, שזה, והנה אנחנו כאומה. נכון, זה כאילו הרבה יותר הולך למקום הסיפורי הזה.
המקומות שאנשים יכולים להזדהות איתם עם הדובר, אלה המקומות שבעצם אפשר לעשות שינוי.
נכון.
עכשיו, אם תקחי פוליטיקה לצורך העניין שאמרת, זה נושא רחוק וזה וזה וזה. אבל מה פוליטיקאים עושים לא יודעת מה, שלושה ימים האחרונים לפני בחירות, חורשים ערים כדי ליצור קשר עם אנשים, כדי שברגע האחרון, על בסיס הרגשות, הם ישנו את דעתם ויבחרו אחרת בקלפי.
נכון, אפשר להשתמש בזה לטוב ולרע, באותו עיקרון. נכון. העיקרון הוא שכאילו דרך רגש יש לי יותר סיכוי לשכנע אותך, ויש כאלה שהשתמשו בזה רע מאוד דרך ההיסטוריה, ויש כאלה שמשתמשים בזה למטרות נפלאות, אבל זה עדיין ערוץ לשכנוע, ולכן גם אם אני עכשיו שנייה יורדת מפוליטיקה וחוזרת לשיחה עם הבן זוג שלנו, או בת זוג שלנו, או חברה שלנו, או המשפחה שלי, אז אם אני אדבר על החוויות שלי ועל הרגשות שלי, יש הרבה יותר סיכוי להקשבה וללמידה, מאשר שאני אמשיך לזרוק עובדות ונתונים ודוגמאות, וכמו שקראת למלא את הפנקס.
נכון. זה נכון. אבל את יודעת שלרובנו מאוד מאוד קשה לעשות את זה.
בסדר, אנחנו כאן להגיד דברים שקשה לעשות, ולכו תתמודדו, לא? העיקר שאני אצוד קוד.
נכון, כי ברור, ברור. ורובנו מתקשים לעשות את זה, כי רובנו כל כך מזדהים ממה שאנחנו חושבים, שאני קצת מתחבט לפעמים מאחורי מה אני חושבת, אם תחשבי על זה לרגע אחד. במקום להגיד, עזבי רגע הכל, מה שאמרת עכשיו, גורם לי כאילו, לא יודעת מה, להטיל ספק בהמשך הקשר שלנו, וזה מה זה מטלטל אותי, וזה מה זה מפחיד אותי. משהו כזה. המון, המון מאיתנו מעדיפים להיצמד לעובדות האלה, וזה כי קצת יותר טוב לי להתחבא מאחוריהם, מאשר לבוא ולהגיד, אני מפחדת, אני רוצה, אני כואבת, אני מתגעגעת, שזה משהו הרבה יותר פגיע.
נכון, שזה מתחבר למה שאמרת גם קודם נורא יפה, שהרבה פעמים האנשים האלה שהם הכי צודקים, הם גם האנשים היותר חסרי ביטחון, שפחות מאמינים בעצמם, נכון. כי באמת יש משהו נורא נורא בטוח, בלהגיד, אני לא יודע, טעיתי. זה הדבר הכי בטוח בעולם, באופן נכון. פרדוקסלי, זה המקום שבו אני מראה, שאני, כן, כאילו זה בסדר. טעיתי ואני עדיין, כאילו יש לי את הלגיטימציה לחיות.
נכון.
כזה...
נכון, זה להיות אנושי, לטעות, להגיד טעיתי, אני לא יודע, זה הרשות לאפשר לעצמנו להיות אנושיים, כי כל בני אדם טועים.
נכון. זה אחד המחקרים המפורסמים של דוקטור אימי אדמונדסון, שהיא פרופסור להתנהגות ארגונית, היא ערכה מחקר על בתי חולים, ובאמת חקרה את הנושא הזה של כישלונות, להודות בטעויות, ובתור התחלה היא ציפתה למצוא שהבתי חולים שהכי פחות טועים בהם, הם הבתי חולים הכי מצליחים, את יודעת, הכי פחות רשלנות רפואית, הכי פחות נזקים, יש כזה, כשאת טועה בעולם הרפואה, יש לזה נזק אמיתי.
השלכות כאלה כן. אחרות. כן.
ואז מה שהיא מצאה זה משהו הפוך, שדווקא במקומות שבהם יש הכי הרבה טעויות, זה המקומות שהבתי חולים הם הכי, כאילו, הכי מצליחים, הכי עוזרים, וכמה שהיא חקרה את זה יותר, כי בתחילה היא לא הבינה, אמרה איך זה יכול להיות, כאילו, הם יותר טועים, אז איך זה יכול להיות. ואז היא הבינה שהם פשוט יותר מודים בטעויות, וזה הדבר שעזר להם להצליח. כי בסוף... כולם טועים. כאילו, את יודעת, אין רופא שאפילו כל מה שהוא למד, בסוף בחלק מהמקרים אתה תטעה, כי יש פה משהו שהוא נורא מבלבל, ויש מקרים חדשים, ויש מקרים נדירים, ואתה לא מרוכז, ולא ישנת על הבוקר. כאילו, גם רופאים טועים, גם מורים טועים, גם, זה הנה, זה קורה.
גם אני טועה.
גם אני טועה. אני טועה מלא.
אני טועה פחות, לדעתי.
את פחות, כן. את הכי צודקת. אבל אלה שמודים בזה, הם אלה שהכי יש להם את האפשרות לתקן את זה, ולכן הביצועים שם היו יותר טובים. וזה חוזר למקום הזה שכשאני מוכנה להיות פחות צודקת, אז אני נותנת גם לך את הביטחון הפסיכולוגי להיות פחות צודקת. כלומר, יש כאן קרקע שזה בסדר ששנינו טועים. וכמה שאני יותר כאילו מנצחת אותך במלחמה של כזה, הנה, צדקתי, אז הסיכוי שאת תרדי מהעץ הוא גם יותר נמוך, כי זה הערך שאנחנו נלחמים עליו ונלחמות עליו פה.
נכון.
אז רק להקל גם על הצד השני, להגיד אני טעיתי.
נכון, זה מאפשר.
אתה יכול להגיד, לא, גם אני טעיתי, וואי, את ממש בסדר, לא, את ממש בסדר, אני ממש בסדר, נכון, זה כזה יכול להוביל לסייקל השני.
כן, את יודעת, אבל אם יש מישהו שמקשיב לנו כאן עכשיו ומזהה, שדווקא הפרטנר שלו הוא כזה שמאוד מאוד מאוד חשוב לו להיות צודק. בואי לרגע אחד ננסה לתת לו כמה כלים של איך אפשר להתמודד עם פרטנר כזה, כי זה לא פשוט. אני זוכרת שלפני הרבה שנים יצא לי להכיר זוג כזה, שאחד מהם היה באמת אדם שמאוד, סופר אינטליגנט שוב, שמאוד מאוד היה חשוב לו להסביר כל הזמן למה הוא צודק ולמה היא טועה. וזה הגיע בעצם לאיזשהו מקום שאמרה, אני לא רוצה לנהל איתו שיחה על שום דבר, כי כל שיחה על דבר הכי איזוטרי הופכת להיות לאיזה סאגה כזאת של למה אני צודק ואת טועה. אז זה באמת, כשאנחנו חיים לצד אדם שכל כך חשוב לו להיות צודק, יכול להיות חוויה מתישה. אז במידה וזיהיתם שאתם כאלה, בואי נראה לרגע אחד, מה אפשר לעשות? כי את יודעת, זה יכול לפגוש כל אחד ואחת מאיתנו. והכלי הראשון שהייתי מציעה בתוך המקום הזה, באופן פרדוקסלי, הוא לא לקחת את זה באופן אישי, שזה מאתגר להבין, אבל זה מאוד מאוד משמעותי. אנשים שחשוב להם, שחובת הוכחת הצדק העצמי שלהם היא כל כך משמעותית, הם לא עושים את זה רק איתך, בגללך, כדי להראות לך. הם עושים את זה כמשהו רוחבי. זו איזושהי נטייה שבטח מתאפיינת כמעט בכל מקום בחייהם. במקום האישי, המקצועי, דעות וכולי. אז באמת, אם הפרטנר או הפרטנרית שלך הוא כזה שכל כך חשוב לו להיות צודק, אל תיקחו את זה באופן אישי. זה משהו שהם עושים גם בלי שום קשר אליכם, זה משהו שהם צריכים לעשות. זה הבנה אחת מאוד מאוד משמעותית שלדעתי חשוב לציין.
מעולה. אני גם חושבת שבסוף תמיד צריך שניים לטנגו, נכון? כלומר, אפשר לדמיין את זה כמו איזה חבל שכזה, אני ואת מושכות בו, ובסוף את מושכת חזק, אז אני מושכת קצת יותר חזק, ואת מושכת חזק, ואני מושכת קצת חזק, ובסוף כולנו צריכות להפעיל המון 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 כוח, ובסוף גם, כאילו מישהו ישחרר ושנינו נעוף לשני הצדדים ההפוכים כזה, זה המטאפורה, אבל נסחפתי פה עם הדימוי, אבל בסוף, אם אני לא אמשוך בחבל, אז לא יהיה ויכוח, נכון? כלומר, אם את תגידי משהו ואני אהיה כזה, אוקיי, אז הדבר הזה לא יוכל להתגבר ולהתגבר, ולכן...
מה שמוביל אותי לכלי הבא. שאם הראשון דובר בעצם על לא לקחת את זה באופן אישי, אז הכלי הבא כדי לנטרל את המקומות האלה, זה כשמתאפשר, just walk away. פשוט, כאשר אנחנו מגיעים לסיטואציה שאנחנו מזהים שהולכת להיות אסקלציה, אם אפשר להגיד, נמשיך את השיחה בפעם אחרת, לעזוב את החדר, או כל דבר שהוא לא בוטה, שפשוט יעצור את הסיטואציה מלהפוך לאיזה משהו נפיץ יותר, תעשו את זה. וזה באמת בא מהמקום שצריך שניים לטנגו. יש אחד שמאוד חשוב לו להוכיח שהוא צודק, וצריך מה שנקרא באנגלית to untangle, לשחרר קצת את המקום הזה, ולפעמים זה לעצור את הסיטואציה כדי שהיא לא תהפוך לבאמת איזשהו ויכוח מלא צבעים וקפצונים. דבר נוסף שהייתי עושה, שוב, אם אנחנו חיים עם אדם, עם פרטנר, שמאוד מאוד מאוד חשוב לו להיות צודק, זה... כאשר כבר קיים איזשהו ויכוח או חוסר הסכמה, להישאר בנושא שעליו אנחנו לא מסכימים. לא ללכת אחורה, לא להיסטוריה הזוגית, לא להיסטוריה המשפחתית שלכם וכולי, כי זה רק יוצר יותר אסקלציה, והצד השני יש לו יותר צורך, אז יותר להוכיח שהוא צודק. אז באמת כאילו, להישאר במשחק או בסוגיה שרק שאנחנו... להישאר בתוך הסוגיה בה אנחנו נמצאים, מבלי לזלוג אחורה וכולי, מאוד מאוד משמעותי על מנת לנטרל בני זוג שמאוד חשוב להם להיות צודקים. דבר נוסף שהייתי מציעה, וזה חשוב מאוד, את יודעת, וזה לפעמים דינמיקות מאוד משמעותיות שמאפיינות קשרים, מה שנקרא the blame game, משחקי האשמה.
The blame game.
זה בעצם איזשהו לופ שאנחנו לא יוצאים ממנו. וזה מה שמאתגר ומעורר את הצד השני שוב כל פעם מחדש להוכיח שהוא צודק. לפעמים צריך to disarm, לשחרר את המקומות האלה, ולא לדאוג להזכיר לצד השני מי צדק מתי, באיזה תאריכים ועל איזה סוגיה, כי זה מאוד מלבא את המקום הזה. אם אתם חיים עם פרטנר שאתם שמים לב שכל כך חשוב לו להיות צודק, חשוב באמת להקשיב ולשאול שאלות, ושאלות סקרניות, כמו שאמרת קודם, אלה אמצעים ממש שמרקחים את השיח. ואדם שכל כך חשוב לו להיות צודק, יש בו משהו, תחשבו לצורך העניין, יש בו משהו נוקשה. יש לו איזה חובת הוכחה כוללת, כוללנית, ששולטת מעל הכל ומשפיעה על הכל. אז יש, אם יש אפשר להכניס לשיח אלמנטים מרקחים, זה תמיד יכול לעזור. ושאלת שאלות לצורך העניין מאוד עוזרת בסיטואציה הזאת.
אני חושבת שעוד עיקרון שהוא כזה יכול להיות אלמנט מרקח, זה משהו שקראתי פעם על אימפרוביזציה, כאילו את העקרונות של האימפרוביזציה, ואחד העקרונות שהיו כתובים שם, זה תמיד לנסות להוציא את הצד השני טוב. כאילו אנחנו עולות עכשיו על הבמה, אנחנו באיזה אימפרו, ואנחנו לא יודעת מה קורה, אבל אני לא באה מתוך מוטיבציה, כאילו...
להוריד אותך.
לדחוק אותך לאיזה פינה שכאילו לא תדעי איך להתמודד איתה, אני תמיד באה כזה להרים לך. ואני חושבת שאגב, גם כשאני עורכת את הפודקאסט, זה אחד הקריטריונים שאני מפעילה, שהאורחים מבחינתי תמיד צריכים לצאת טוב. כאילו בעריכה, אני תמיד כזה אדאג לזה שהם יהיו הכי טובים שלהם, בהכי טוב שלהם. אז את יודעת, אם לפעמים מתפלק למישהו איזה משפט, שיכול איכשהו להישמע, אולי מתנסה, למרות שהוא לא התכוון לזה, זה ירד בעריכה. ואני חושבת שאם אנחנו נבוא ככה גם לשיחה שבה אנחנו יותר טעונים, ונהיה כזה, רגע, אני באה להוציא אותך טוב, כמו שאני באה להוציא אותי טוב, אז גם המוטיבציה שלנו בשיח תשתנה, ואני לא, אולי אני לא ארגיש שאני כל כך חייבת להגיד לך, אמרתי לך, ואם יש לי את הדחף הזה, כי הוא דחף אמיתי וחזק, אז לזכור שאני רק מלבא את הדבר הזה, כי אז שוב, הצד השני צריך להגיד, לא, אבל זה לא היה ככה, אבל לא ידענו, אבל לא זה, אז לא, כאילו, לנסות לשים לב, לא להגיד, אמרתי לך. גם אם אמרתם. נכון? אבל מסכימה איתי?
אני מסכימה איתך. תשמעי, אם אנחנו חיים עם אדם שמאוד מאוד חשוב לו להיות צודק, זה שולח אותנו המון פעמים למקומות אולי קצת קורבניים, קצת מאשימים, קצת מפרידים. וחשוב שנזכור שהאדם הזה, שעומד מולנו, פרטנר או פרטנרית שלנו, שסביר להניח שזה אדם שאנחנו אוהבים וחשוב לנו. ואנחנו לא רוצים להשחיר אותו, להגיד שהוא סתם רודף צדק, או הוא מתעקש על דברים קטנים. זה בדרך כלל לא טקטיקה או איזשהו רצון לשלוט עלינו. זה המון פעמים נובע מאיזושהי שבריריות דווקא של האגו. מאיזשהו רצון שלהם לאמת את עצמם ולקבל איזושהי ולידציה מאיתנו למקום הזה. אז אם אפשר לקרוא לזה בשם מעט חמלה לצד השני, אנשים שכל כך חשוב להם, הצדק שלהם, זה לא בא מתוך רוע או טקטיקה או רצון לשלוט עלינו, זה לאו דווקא בא מהמקומות האלה, זה דווקא בא ממקומות של חולשה, שיש להם מופעים וביטויים אחרים בתוך הקשר הזה, וחשוב לזכור את זה.
לגמרי. טוב, אז אנחנו חותרות לסיכום. היה מאוד מעניין כאילו לפתוח את הראש למקום הזה שבו איך שלפעמים אפשר להיות הכי צודקת בעולם ועדיין לטעות בסופו של דבר. נכון?
מסתבר.
אז על מה דיברנו היום?
ניסינו להגדיר מה זה קודם כל להיות צודק, נכון? מה זה אומר צדק? למה חשוב לנו להיות צודקים? הסברנו בעצם את המניעים והמרכיבים ההישרדותיים שיש מאחורי הרצון שלנו להיות צודקים. דיברנו גם קצת על המחירים שיש לנו, כשאנחנו מדברים על מערכות יחסים קרובות. ההצמדות לצדק לפעמים משפיעה על מערכות היחסים האלה לא בהכרח לטובה. כי אנחנו, או שאנחנו צודקים, או שאנחנו ביחד. והרבה פעמים כשאנחנו מאוד מאוד צודקים, אנחנו צודקים, אבל אנחנו לבד, כי הפרטנר או הפרטנרית שלנו נמצאים בצד השני, כי הוכחנו להם שאנחנו צודקים. זה עוד דבר. דיברנו על זה גם שלפעמים הרצון האז להיות צודקים מפריע לסקרנות הטבעית שלנו, ללמידה, ליכולת להתפתח, לשאול שאלות, להחליף דעות, ללכת למידעים אחרים מלבד מה שיש לנו עכשיו, ולשנות את דעתנו. זה בסדר לשנות את דעתנו.
לגמרי. דיברנו איך אנחנו כאילו התבלבלנו בין להיות צודק ולהיות חכם, שכאילו במקור מה שנקרא, לאבות אבותינו, היה קשר בין הדברים, אבל עכשיו אנחנו הרבה פעמים בעיקר רודפים אחרי התופעת לוואי הזאת, שזה להיות צודק, ובדרך מפספסים את להיות חכם, שזה בעצם עוד דברים שרצינו להשיג חוץ מלהחזיק בתוצאה הכי נכונה, או בהחלטה הכי נכונה, או בעובדות הכי נכונות, שזה גם להתחבר, להבין את הצד השני, לעשות משהו ביחד, ועוד הרבה מטרות אחרות שיש לנו. נכון. דיברנו איך לפעמים מרוב הרצון להיות צודקים, אנחנו רק תומכים במה שכבר חשבנו ממילא, ככה שאנחנו לא באמת לומדים שום דבר, אלא רק מוכיחים שהיינו הכי חכמים גם לפני כן, ואז מה יצא מזה? דיברנו על זה שהצדק גורם לנו לייחס כוונות לצד השני ולבטל את הבן אדם שעומד מולנו גם ברמת המוטיבציות שלו ולמה הוא אומר את הדברים, וגם זה עוד משהו שיכול להחריב את מערכת היחסים שלנו, לא בכוונה, בטעות, אבל זה התופעת לוואי. ודיברנו על זה שהרבה יותר כיף להתחבר, כלומר שזה נכון שלהיות צודק נותן לנו את הבוסט הזה של הדופמין, אבל להתחבר נותן לנו אוקסיטוצין, שזה לא פחות כיף להיות מה שנקרא להרגיש ביחד ולא להיות אחד נגד השני, שאנחנו רוצים לעבור מכל המטאפורות של המלחמה, נכון. למטאפורות של השיתוף פעולה והיצירה וה...
קרבה, סקרנות וכולי.
כן. אז תודה רבה רבה נעמה קמינר מבורך, שהיית כאן בעוד פרק. איפה עוד אפשר למצוא אותך, לקרוא, ללמוד?
אם אני חושבת שאם יעשו גוגל השם שלי, קשה לפספס אותי, נעמה קמינר מבורך. אני כותבת, אני מרצה, יש לי גם טור במגזין מנטה של ויינט שנקרא רואה לחיוב, שאני מדברת על העיניים, החיים בעיני הפסיכולוגיה החיובית, אבל עיניים מאוד מפוקחות ולא תמיד חיוביות. זהו, אני מדברת הרבה על מה שאני אוהבת ומעניין אותי ועל מה שאני מתקשה בו.
מעולה. איזה כיף להתקשות. בהמשך לנושא של הפרק.
נכון.
אז תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות, הצודקים והצודקות, שהייתם איתנו היום. מקווה שמעכשיו תהיו קצת צודקים פחות, וקצת לומדים ולומדות יותר. מזכירה לכם לבוא למסיבה של השש שנים, מצחיק לקרוא לזה מסיבה, אבל כאילו פודקאסט לייב והרצאות ועוד הפתעות, ב-24 במרץ 2023. וזהו, אני הייתי איתכם יהודית כץ, ושיהיה לכם ויכוח נעים.